עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב, מאזינים יקרים מאוד, וערב טוב לאריה מליניאק. איזה ליפסוס על השם שלך, מה העניינים? מה התרגשות? לא יכולתי.
יש לך כרטיס צהוב ממרב מיכאלי.
למה?
מה זה מאזינים?
ערב טוב מאזינות ומאזינות יקרות. שלום לאריה מליניאק.
שלום לליאת רון.
מה העניינים? תגיד, אתה דואג לנתניהו?
תשמעי.
נו. בוא נספר קודם מה היה, אולי לא כולם יודעים. אני מניחה שרובנו יודעים, אבל למי שלא. במהלך יום כיפור, נתניהו בן ה-72 חש ברע. התפנה עצמאית לבית החולים, היו לו קצת כאבים בחזה, זה אחרי שהוא החליט לצום, זה היה בבית הכנסת הגדול בירושלים, ניידת טיפול נמרץ הוא זכה על המקום, הוא התפנה, כך נמסר לנו מדובריו, בכוחות עצמו, היה שם בהשגחה כל הלילה, והיום בבוקר ראינו אותו בהליכת ריצת הבוקר שלו, וזאת הסיבה שרציתי לדבר על הדבר הזה, אריה, ולומר לך כך. כשמנהיג או מנהל חברה עסקית גדולה חש ברע ודבר מחלתו או מחושב מתפרסם בציבור, יש איזו השפעה עצומה. עכשיו, כשראיתי היום את מר נתניהו שיהיה בריא ושירגיש טוב, אמן, 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 זה אני אומרת מראש, מדלג ומקפץ ברחובות מול המצלמות, חשבתי עד כמה הצוות שלו היה בפאניקה, אוקיי? כיוון שהוא, הדבר האחרון שהוא רוצה כרגע לשדר, זה חס ושלום שהוא אדם מבוגר שיש חשש לבריאותו.
לא, אני ממש לא מתרגש ממה שאת אומרת.
למה אתה לא מתרגש?
אני אגיד לך למה.
רגע, וכשמנהל חס וחלילה מאושפז, או מרגיש לא טוב, והמניות בבורסה צונחות, זה לא נכון?
עכשיו אני אעלה את הטיעונים שלי.
בבקשה, תעלי.
אחד, הוא לא בן 72. הוא בעוד כמה ימים. הוא גדול ממני בארבעה ימים.
הוא בן כמה?
73 בעוד כמה ימים.
כמה ימים זה עדיין 72.
אני יודע שאת סופרת לו את הימים.
לא, אני סופרת לו לפני,
21 לאוקטובר הוא בן 73.
שיהיה במזל טוב, מר נתניהו.
עכשיו, כבן 73, אני יכול להגיד לך, שבן אדם בגיל 73 יכול לעשות הכל, אם הוא שומר על עצמו והכל. אני מניח שיש לו רופאים צמודים וכן הלאה. אבל עצם זה שהוא התעקש והדגיש שהוא פונה ברכב פרטי, רק מראה עד כמה הוא מודאג מזה שיהיו אידיוט על מצבו הקשה.
אז זה מה שאני אומרת. אני לא אומר
אבל שמה... אני אגיד לך, אני לא אומר שמצבו קשה. אבל אם... אבא שלי לימד אותי, יש שני סוגי אנשים. או שהם מדברים אמת או שלא מדברים אמת. אין חצי אמת. ולביבי אני לא מאמין לכלום, אני לא מאמין לו שהוא צם, ואני לא מאמין לכל ה... לבית הכנסת. אני רוצה שיגידו לי כמה זמן הוא ישב שם בית כנסת.
לא, בוא. אתה קצת מגזים, אני אומרת לך שוב.
אני מגזים,
כן,
אני
אתה
אומר.
מגזיר, אתה לוקח את זה לקיצוניות. זה נכון. שהיה בבית כנסת, אני לא חושבת שהזמינו את הטיפול נמרץ לבית כנסת כדי לפנות אותו,
לא.
כדי שיראה כאילו.
הלו. את מדברת עם בן אדם שיש לו התרחבות של האורטה ושלושה סטנטים כבר בלב. אני האחרון שמזלזל.
איך לחץ הדם הבוקר?
לחץ דם סטנדרטי, הכל מטופל.
מצוין.
זאת אומרת, קודם כל, מצוין. אני אומר לכל מי שיש לו רק חשש קל, רוצו לחדר מיון. בכלל, אם יש ספק, אין ספק.
כן, רק אני רוצה להגיד לדוברים שלו.
אבל זה לא האייטם. האייטם, עד כמה ידיעות על מצבו הבריאותי של אדם חשוב, הן חשובות. אז אני אזכיר לך, את רבין לפני מלחמת ששת הימים, שהסיפורים על ההתמוטטות שלו. שרון.
בגין.
פוטין עכשיו,
נכון.
שזה ממש משפיע על העולם, ראיסי שיש ידיעות שהוא כן בריא, לא בריא, את נראה לך שאדם כמו ביידן הוא קשיר לנהל את העולם? את זוכרת את דונלד טראמפ שרק חלה בקורונה ורץ לקבל תרופה ניסיונית?
להגיד לך את האמת, אריה?
תראי מה זה.
טראמפ לא היה קשיר גם לפני שהוא חלה בקורונה, אבל זה לעניין אחר.
נכון.
מה יהיה לנו היום בתוכנית? מלא דברים. המון, אתה אל תשאל באמת, וגם תהיה...
אם לא הובנתי נכון, אז אני מאחל כמובן בריאות לביבי.
תודה רבה שעשית את היוטרן החשוב הזה, יקירי. זה מאוד חשוב. אבל בקיצור, מה יהיה לנו בתוכנית? המון דברים, ביניהם גם אסדת קריש, וגם נשמע קצת מיטל שניידר מה קורה בכל הדיונים בבתי המשפט עכשיו ובכלל. איתנו בצוות התוכנית היום, האורחות והמפיקות מלי בנימינו ומיכל קדוש. אחראי על השידור הוא איציק אהרון, בדיגיטל נויה חסון, עדן בן ארי ומאור רטה. ונראה לי שאפשר להתחיל. אז זהו, ההסכם בינינו לבין לבנון...
אין הסכם.
האין הסכם בינינו לבין לבנון לא יחתם. אנחנו מדברים כמובן על אסדת קריש, על המחלוקת לגבי הפקת הגז מהים ואיפה יעבור הגבול הימי.
לדעתי, כבר הרבה זמן לא דיברו כל כך אנשים על משהו שאין להם שום מושג על מה שקורה שם באמת.
כן, כי צודק אריה באופן מפתיע, כן, וחריג, כיוון שאנחנו, אף אחד מהעיתונאים ובכלל מתושבי מדינת ישראל, למעט קומץ קטן של אנשים המקורבים לראש הממשלה, ראו את יותר את ההסכם שהלבנונים תקנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נתלים במה שנקרא כל מיני השערות והדלפות. איתנו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב, שלום.
כן, אלה ידידי מליניאק השערה, ואני אניח אותה בפניך.
אני יכול לייצג את עצמי?
יאללה, תייצג, נו.
אוקיי. אני קראתי ידיעה, אני מסתכל על האירוע הזה כחלק מאיזה משהו גלובלי, ואני ראיתי ידיעה שממשלת ישראל תצטרך לאשר כל עסקה גדולה עם סין, ואני רואה את ההקשר של אני לא יודע, מסע ומתן או ההסכם עם לבנון. אני, מה שאני רואה באופק זה האמריקאים, כמו בכל דבר, יכפו עלינו גם לאשר הסכמים עם סין בידיעתם, וגם הקו יעבור בסוף, איפה שהאמריקאים יגידו.
כן, אז אני חושב שאתה צודק, ובארץ כנראה לא כל כך מבינים את זה, בייחוד נתניהו, שהביקורת שלו היא משוללת כל יסוד על ההסכם הזה, כי הוא שכח שארצות הברית מעורבת כאן, וישראל לא יכולה להגיד לא לארצות הברית, תיוטת ההסכם היא אמריקאית. מתווך הוא עמוס הוכשטיין, יהודי אמריקאי דתי שנולד דרך אגב בישראל להורים אמריקאים. הוא אחד המומחים הגדולים בעולם לאנרגיה. בתקופת אובמה הוא היה תת שר החוץ לענייני אנרגיה. הוא יושב על זה כמעט מתחילת תקופת הנשיאות של ביידן. הפשרה נראית הוגנת, אבל אצלנו חגגו מוקדם מדי כמו שתמיד עושים, ואמרו, אוטוטו, הולכים לחתום על זה, וזה לא פשוט, זה חלק מתוך מסע ומתן. במסע ומתן יש הרבה מאוד מניפולציות של כל הצדדים, ואני חושב שאנחנו נמצאים במין שלב כזה של מניפולציות סופיות. אני חושב שאמריקאים מאוד לא מרוצים, גם מההערות הלבנוניות וגם מהדחייה שלהם על ידי לפיד. אני לא בטוח ב-100% שמבינים שיש פה הרבה מאוד גורמים פנימיים. זה לא ממשלת לבנון, ממשלה נורמלית שיכולה לנהל מסע ומתן בלי שאיראן וחיזבאללה יתערבו, וגם בישראל בחודש, פחות מחודש לבחירות, אז שיקולי הבחירות משפיעים גם על המדיניות הישראלית, לפיד מוגבל במידה מסוימת, הם לא היו טובים בהבנת הגורמים שאנחנו קוראים להם הגורמים הפנימיים שמשפיעים על מסע ומתן, אבל אני מניח שהם יפעילו לחץ גדול לשני הצדדים להתקדם להסכם לפני הבחירות.
אז זהו, כי שתי תהיות עולות בו זמנית. הראשונה זה אולי באמת זה סולם שנתנו האמריקאים, הלבנונים, סליחה, ללפיד, לרדת מהעץ ולהיראות קצת יותר, איך נאמר, נחוש ברצונו לשמור על ביטחון ישראל וכלכלתה. והדבר השני זה אם האמריקאים יכולים להפעיל עלינו את כוחם, והוא רב, כן, והוא מגולם בכסף ונשק, האם הם אינם יכולים לעשות את אותו הדבר גם ללבנון? גם לבנון תלויה בארצות הברית במידה כזו או אחרת.
לא, לבנון לא תלויה בשום דבר, היא תלויה על עץ. זה המצב הכלכלי שלה כרגע, והיא צריכה את ההסכם הזה הרבה יותר מה שישראל צריכה, מפני שכרגע אין להם שום גז.
לא, אבל השאלה היא, לא, אני מדברת על ההשפעה האמריקאית. זאת אומרת, האם האמריקאים יכולים להגיד ללבנון, אם תקשיבו, אתם תחתמו על הסכם, תקבלו כך וכך מיליארדים, או כך וכך, כך וכזו וכזו עזרה. זאת אומרת, האם הם אינם יכולים ללחוץ עליהם באותה מידה כמו שהם יכולים ללחוץ על ישראל?
לא. אז קודם כל, את מדברת כמו רציונלית, מחשבה רציונלית מערבית. לא, הם לא יכולים לחוץ על לבנון כמו שהם יכולים לחוץ על ישראל, כי אין לבנון למעשה, ואיראן וחיזבאללה מאוד לא מרוצים מההסכם הזה, ורוצים להכשיל אותו, וזה חלק מה, נגיד לזה, נגיד כך, מהנוקשות הלבנונית שמופגנת כרגע, שיכול להיות שמה שממשלת לבנון עושה, היא אומרת, אוקיי, אנחנו ניסינו להיות יותר נחושים, יותר נוקשים, אבל זה לא הולך, וחשוב לנו בסופו של דבר להגיע להסכם. זה נכון שהערות הלבנוניות, כמו שהם קוראים לזה, שזה צפוי בכל מסע ומתן, פשוט לסגרו אותו עד הסוף. יש כאן שני נושאים שאת הזכרת אותם, ליאת, קו המצופים, קו המצופים זה נקרא, זה הגבול הבינלאומי הימי, בין לבנון לבין ישראל, וחלוקת התגמולים. אני חושב שחלוקת התגמולים עוד אפשר איכשהו להתגבר. כמה מצופים זה סיפור אחר לגמרי. כי בהסכם הזה יש המון גורמים שהם לא כלכליים בכלל. גורמים פוליטיים וגורמים מדיניים ואסטרטגיים, ועליהם יהיה קצת יותר קשה להתגבר. מה שאני חושב שצריך להדאיג, זה מה שאמר עמוס אוכשטיין אתמול, ליועץ לביטחון לאומי שלנו, אייל חולטה, שהוא מנהל איתו את המסע ומתן, הוא אמר שלא נראה לו שההערות הלבנוניות הן עניין מהותי, ולפיד השיב, זה כן עניין מהותי, יש פה איזה פער בין העמדה הישראלית לבין העמדה האמריקאית, ואולי זה רומז לכך, אני עונה לשאלה שלך, לאמריקאים יש הרבה יותר כוח ללחוץ עלינו מאשר הלבנון.
יפה, עכשיו תראה, אני מסתכל על זה מהצד, וברור שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, לאמריקאים פחות חשוב שהקו הזה יעבור עוד שני מייל צפון הדרומה. אני מסתכל על זה דווקא בעיניים לבנוניות, וקודם בעיניים פלסטיניות. זה נראה רציני שהמתווך במסע ומתן הוא אוכשטיין ופרידמן, וזה כמו שהיה מגיע איזה מישהו עם כפייה, והיו אומרים, הוא המתווך ה... מה אתה אומר על זה?
אתה מסתבך עכשיו.
הוא אוהב את זה, הוא מת על זה, נו.
אני יודע, אתה מסתבך עם הממשל האמריקאי, מפני שמעבר למה שאתה אומר זה עקרונית, זה נכון, עזוב את פרידמן, פרידמן לא רלוונטי בכלל. אוכשטיין הוא מאוד רלוונטי, אבל אני רוצה להגיד לך ממה שאני יודע, אמרתי לכם כבר קודם, הוא מומחה בינלאומי מן החשובים בעולם לאנרגיה, הוא מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא לא איזה סתם אחד כזה.
והוא יהודי? ישראלי?
אז למה הוא לא יועץ? הוא מתווך.
נכון, אז תראה, התיווך הזה הוא בעייתי, בגלל זה שאנחנו מכניסים פה מין לקלחת, והזכרתי את זה כבר קודם, מערכת שיקולים מאוד רחבה, אז הוא מנסה לצמצם אותה, וזה קשה, כי אי אפשר לצמצם משהו שהוא מאוד מאוד רחב, אני חושב שהבחירה שלו היא כן טובה, אני חושב שיש לו הערכה מאוד רצינית בלבנון, הממשלה הזה, מי שמנהל את המסע המתן איתו בלבנון, אף פעם לא אמר שבגלל שיש לו נולד בישראל, יש לו הורים יהודים אמריקנים, שהוא, יש לו איזושהי העדפה לטובת ישראל, ואנחנו רואים עכשיו שהוא לא בטוח שיש העדפה כזו בכלל.
בוא נהיה יודע... תחליטים, פרופסור גלבוע.
ייחתם איך... או לא?
בדיוק, איך זה ייגמר?
בדיוק.
אני חושב ש... זה רע, אני יכול להפעיל רק מחשבה רציונלית, אני מדען ואני לא...
אבל אתה אמרנו שאין פה רציונליה, נכון?
אני לא הצטגנין. יש כאלה בארץ שממלאים את התפקיד הזה לא רע בכלל. אני מגדיר את זה במונחים שאתה מכיר טוב, אריה, וזה במונחים הסתברותיים. אני עדיין חושב שההסתברות שההסכם הזה ייחתם, הרבה יותר גבוהה מכך שהוא לא ייחתם.
יפה.
פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, המון תודה.
תודה.
כן, אנחנו רוצים לעבור למשה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום קו העימות. ערב טוב, אדוני.
אחר הצהריים טובים.
זה ערב טוב, מה זה אחר הצהריים? זה ארבע, זה יורד החושך. הלו,
רק בבונקר שלנו, אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ.
יורד הערב מוקדם, על מה אתה מדבר?
השאלה הגדולה, האם משה דודוביץ' מדבר איתנו כבר מהמקלט, או ש...
אז רגע, אז אין מקלטים, אוקיי. עכשיו...
האמת שזה, זו הבעיה שלנו בהתייה, וליאת מלווה אותנו מזה מספר שנים, בכל סוגיית ההגנה על המרחב הציבורי והפרטי בקו העימות.
כי מה שאמר לנו עכשיו פרופסור גלבוע, הוא אמר, ההסתברות הגבוהה לפי נקודת ראותו זה שההסכם ייחתם, אבל יש גם אפשרות שנייה, שההסכם חלילה לא ייחתם, ואז הצפון חלילה יופגז במאות טילים ביום, לא במאות... כן,
חברים יקרים, אני לא סטטיסטיקאי, ואני גם לא גמבלר, אני ראש רשות ומייצג את תושבי הגליל המערבי וכל קו העימות בכלל. וכשאנחנו זועקים לממשלות ישראל בשנים האחרונות, תמצאו פתרונות מהירים להגנה על הזקנים, הטף, הצעירים, וכל מי שגר בקו העימות, אז לקח לנו תקופה ארוכה כדי לשכנע את הממשלה לייצר תוכנית שקוראים לה מגן לצפון. לאחר מכן לקח לנו למעלה משנתיים לשכנע את הממשלה לייצר תקציב לטובת הנושא הזה. והנה ככן, כשיש תקציב, אז כל נושא הבינוי נעשה לאט מדי ומעט מדי בגלל בעיות שקשורות בהליכי תכנון ובנייה. ואני טוען שכשיש נושא שהוא מציל חיים, כשמדובר בהצלת חיים, והנה אנחנו עוסקים האם יקרה אסון או לא יקרה אסון, האם החיזבאללה יתקוף או לא יתקוף, בתווך הזה גרים אנשים והם לא יודעים איך להגן על עצמם.
רק אני אתן עוד נתון אחד לפני שהוא ישמע. כ-70 עד 80 אחוזים מהאנשים בצפון שחיים ב-0 עד 4 קילומטר מהגבול, אין להם ממד.
אז בואי אני אספר לך משהו. אני עבדתי וגרתי בגליל העליון בשנות ה-80, כשקטיושות ירדו על קריית שמונה והגליל כמו ברד, ובאמת כולם נזעקו ורצו לגייס תקציבים וועדות תכנון, מה שאתה רוצה, קיצורים. לצערם של תושבי הגליל, המטר הסתיים, ואז אמרו,
שכחו, כן.
למה להשקיע ב...
לא צריך.
נכון?
נכון, לא צריך.
זה המציאות, נכון? הדבר, חס וחלילה, הדבר הטוב ביותר שיקרה לכם בשביל להתמגן, זה שירדו כמה טילים.
כבר ירדו כמה טילים. לדאבוננו
הרב, כן. לדאבוננו הרב, הפוקוס, אתה צודק, הוא תמיד כשקורה חלילה אסון, כשמפגיזים, כשיורים טילים, ואני כל הזמן אומר, הכתובת היא על הקיר, וזה לא משחק, מכיוון שבעוטף עזה, וליבי ליבי עם חבריי ועמיתיי בעוטף עזה, יורדת קטיושה, יש להם כיפת ברזל מגנה עליהם. אצלנו, בקו העימות הצפוני, כשהחיזבאללה יחליט, כשנסאללה יחליט, לתקוף, זיהו אלפי טילים מדויקים, שיפגעו במטרות שהוא מכוון אליהם, וזה גם כיפת ברזל לא תוכל לעצור את ה... ירי המסיבי הזה של טילים. ואז יבואו כל הקברניטים וכל מעצבי הדת קהל והתקשורת ויגידו, הנה ככן מה אתם צריכים, אבל זה יהיה מאוחר מדי, כי לא מעט אנשים ייפגעו.
אז יש לי את התגובה של מנהל התכנון, אוקיי? מנהל התכנון שאמור היה לקדם מסלול ירוק לממדים, והם טוענים שהם עושים את זה. כדי להיכנס למסלול הירוק, אומרים במנהל התכנון, הממדים צריכים להיות תואמים תוכנית, כלומר, ללא סטיות. הם טוענים שיש כאן, שהם עשו את כל מה שעלה בידם כדי לקצר את את התמה ואת בגבול עד 9 קילומטר, כן, את הכל, את תמה, תבא, מקשו, הכל. המפורטים בנושאי בינוי, קווי בניין, תכסית, מרחק בין מניינים וכו', כדי שניתן יהיה להגיש בקשה ליתר לממד במסלול הירוק.
את יודעת איך זה נשמע לי?
רק שנייה, מנהל התכנון, רק ניתן להם. מנהל התכנון קידם תיקון של תקנות הכנסה למודת ממד, אם לא משנה, עקרונות המתווה, הליך הגשה פטור ממידע להיתר וכו'.
טוב.
בסוף הם אומרים את זה, שזה כן. הדבר החשוב ביותר. נוסיף, תקשיב משה, כי ניתן כן. לשקול יחד עם פיקוד העורף ויחד עם המועצות האזוריות מסלול של רישוי עצמי לתוספת של ממדים. מדובר במסלול חדש, שבו אדריכל מורשה להיתר, מרשה את הפרויקט, מורשה בפרויקט, יש צורך בהסכמה של המועצה המקומית לכך שהמסלול הזה יחול בשטחה.
אז אני אגיד לך איך זה נשמע לי.
מה אתה אומר? מה זה נשמע לך?
מכיוון שבקרב, איך אומרים, בקרב... אנחנו הרי מכירים, אנחנו יודעים מהנפשות הפועלות, אנחנו חיים במדינת ישראל, והחשש הגדול שיתחילו פה לבנות ממדים, וירחיבו את הבתים, ויתפסו על זה טרמפ, ויאנו... ככה זה נשמע לי.
כן.
אני אקצר, באמת.
משפט אחרון, כן.
באמת, אני חושב שכשאנחנו מדברים על נושא שהוא מציל חיים, לא צריך קיצור תורים ולא קיצור הליכים. צריך לתת למשרד הביטחון לבנות ממדים מהר, בשיא היעילות ולהציב אותה בקו העימות. ולכשנצטרך להשיג היתרים בהליך כזה או הליך אחר, אנחנו נעשה זאת. אבל אפשר להציב אותם היום, אתמול, מחר.
משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, תודה רבה ונקווה לטוב שיהיה שקט. כן, היה המון התרחשויות פוליטיות, משפטיות, פולי משפטיות שקורות עכשיו. טל שניידר, הכתבת המדינית פוליטית של זמן ישראל, היי, ערב טוב טל, מה העניינים?
שלום, היי ליאת, היי אריה.
הלאה.
תני לנו עדכון מה קורה עם בלד, עם שיקלי.
אז הדיון בפני השופטים בנושא בלד הסתיים לפני כשעה. בגדול מההתבטאויות של השופטים אפשר להבין שזה הולך לשום מקום, זאת אומרת בלד תאושר ותרוץ בכנסת. הסיבה המרכזית זה כי הגוף שהגיש את הבקשת פסילה לא הביא ראיות. הם הביאו, הם כל הזמן אמרו, אתם הבאתם ראיות מאוד מאוד דלות.
מי זה הגוף הזה?
מפלגה חדשה שרוצה להתמודד שקוראים לה אנחנו, שבראשה, או אחד האנשים שנמצאים במפלגה הזאת שקצת יותר מוכר, זה הרב הלפר טל. הם גם לא הציגו ראיות, והיום בבוקר הם החליטו פתאום כן לשלוח כל מיני ראיות, אבל הראיות שהם שלחו בכלל לא תואמות את העילת פסילה שהם ביקשו. בקיצור, סמטוח כזה.
למה פסילתה או אי פסילתה של בעלה צריכה לעניין את המפלגה הזאת?
כל אחד יכול להגיד, כל אחד
שמתמודד. גם אני, אבל למה, אני מבין ש... ההתמודדות של בלד או הפסילה יכולה להשפיע בכלל על תוצאות הבחירות, אבל זו מפלגה הרי ש...
אני אגיד לך, את הלמן האמת, זה היה די מצחיק שבדיון העורך דין שלהם אמר, אני הנחתי שכולם הגישו בקשה לפסילת בלד, הם שאלו אותו למה לא הבאת הראיות, אז הוא אמר, כי הוא היה בטוח
שאחרים יביאו.
שאחרים יביאו את הראיות, ואז הוא אמר, ישראלים. אנחנו פשוט הסתמכנו על הראיות של האחרים. למה? אבל תראי, הוא בצדק הסתמך, כי כל השנים, עשרות שנים, מאז שאחמד טיבי בכנסת בעצם, ככה הם אמרו היום בדיון, תמיד מגישים בקשה לפסילת דעת.
ותמיד זה הליכוד, רק הליכוד לא הגיע עם החומר.
לא.
הפעם הראשונה...
בלד הייתה בתוך המשותפת, ולכן זה היה משהו אחר.
לא. אני אומרת שתמיד מי שאתה... בדיוק, מי שהוביל את העתירות זה הליכוד, נכון, טל?
הליכוד, הציונות הדתית...
אז מה שאני אומרת שהליכוד נהדר מהאירוע הפעם, אז זה לא היה
ראיות. אז היא אמרת, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר, אז הגשתי הבוקר להשלים, אבל השלמה שלך בכלל לא קשורה, היא קשורה לעילת פסילה אחרת, שבגינה בכלל לא עתרתם. בקיצור,
זה לא סתם שהליכוד נהדר, כי בסך הכל ההתמודדות של בלד יכולה לשרת אותו, כי זה יפסול קולות.
כן, אז רגע, עכשיו נדמה לי שממש ברגעים אלה נפתח המשפט או העתירה של שיקלי, נכון?
נכון, ברגע זה ממש בארבע וחצי אמור להתחיל דיון כפול של שיקלי וסילמן, תאומי המריבה מה שנקרא, היא בעצם הייתה מאוד חלק מהקואליציה ופתאום עשה פליפ ופרשה, אבל גם אחרי שהיא פרשה, היא לא ממש הצביעה נגד בנט, והיא הייתה כזאת זהירה, ובעצם היא כחישה שהיא מקבלת משהו, והייתה מאוד ככה, כנראה הייתי עשה טוב, ושיקלי, הפוך, הוא מהרגע הראשון שהוא נכנס לכנסת, הוא כל הזמן אמר, הוא היה יותר הגון במובן הזה, שהוא כל הזמן אמר, אני מתנגד לקו כשנפתלי בנט מוביל, ואז הוא הלך והצביע 700 פעמים, הם הגישו 700 פעמים שהוא הצביע נגד הממשלה, ובנוסף גם הדיחו אותו באמצעות ועדת הכנסת, מה שלא עשו לסילמן. אז בגלל שהדיחו אותו מוועדת הכנסת, חלים עליו כללים שונים, והוא נתפס בתוצאה השורה התחתונה הזה, שהוא נתפס כלא הגון, בעוד שהיא, שלא הפרישו, לא הדיחו אותה באמצעות ועדת הכנסת, היא כאילו יוצאת מזה חלק. אז עכשיו אנחנו נראה מה השופטים אומרים על זה.
צדיק, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
הוא לא בדיוק צדיק.
לא, הוא ממש לא.
הוא קצת התאמן פה, כי הוא אמור היה בעצם, אחרי שהפרישו אותו, להתפטר מהכנסת. הסיבה שהוא לא עשה את זה, הוא לא הזדרז להתפטר, כי גם כן רצה איזשהו דיל עם הליכוד. אם הוא היה מתפטר, אז מה היה יוצא לו מה... אתה מבין, הוא כאילו היה לו אינטרס.
הוא רוצה לשמור משהו מהעוגה ביד, כדי ש...
ומשכורת ומכונית הולכים ברגל?
לא, אבל אריה, המשכורת זה שטויות, 3-4 חודשים, זה לא הנקודה. הנקודה היא באמת שכל העסק, כל המחוק הזה בא כדי למנוע את אותם הדינים הפוליטיים ששני החבר'ה האלה עשו בעצם.
נכון.
במקרה שלו, הוא כנראה לא הצליח, תכף אנחנו נראה מה השופטים אומרים, במקרה שלה, היא כנראה בדקה מאוד מאוד טוב, התייעצה טוב, ועשתה את הדברים יותר לפי מה
רגע, ש... רגע, אז מה את אומרת? ששיקלי יכול להיות שלא יוכל להתמודד במסגרת הליכוד? זה
העניין? כרגע, נכון לדקה הזאת, הוא לא יכול להתמודד, אלא אם כן השופטים יהפכו את זה, ואנחנו צריכים לראות מה הם אומרים, כי היה פה איזשהו סיפור גבולי קצת, שהייתי אומרת שהייעוץ המשפטי של הכנסת, לא רוצה להגיד שהוליך אותו שולל, אבל רמזו לו כל מיני דברים, והוא כאילו, הוא קצת מתאמן פה, והייעוץ המשפטי של הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת הגיש היום את התגובה שלהם, הם תכלס אומרים שצריך לתת לו להתמודד. ולאמירה שלהם, יש משקל לדעתי בפני השופטים.
רגע, אין סתירה בין ההמלצה שלהם להמלצה של היועמ"שית?
יש קצת סתירה, ויש לכל אחד שיקול דעת עצמאי. הם בעצם אומרים, בייעוץ המשפטי של הכנסת, אומרים, תראו, הוא הגיש ערעור, ואחרי שהוא הגיש את הערעור, אנחנו אמרנו לו, תתפטר אחרי הערעור, אז הוא כאילו פעל בעצם, הוא פעל בהמלצת הייעוץ המשפטי, בניגוד לחוק אבל. השאלה אם אתה בא ואומר, הייעוץ המשפטי, מתוקף מה אתם משאירים לו, מתירים לו להתנהג בניגוד לחוק. אבל הוא כאילו אומר, אוקיי, אבל עדיין התירו לי, אז אני כאילו פה הסתמכתי.
עכשיו רק אנחנו רוצים
ייעוץ משפטי, זה נושא ששווה תוכנית שלמה, שאתה פונה לאיזה עורך דין והוא נותן לך איזה ייעוץ שאתה רוצה בתשלום כמובן.
לא, אבל ייעוץ המשפטי של הכנסת.
לא, אני לא מדבר על הכנסת, אני מדבר בכלל כל אלה שמגיעים לבית משפט אומרים, שמע, עשיתי.
אבל אני רוצה לקנח בשאלה ממש קצרה, מה שלומו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו? חבר שואל שנמצא פה לידי.
נראה בסדר, שלחו הבוקר וידאו שהוא כביכול הולך רץ כזה ככה, נראה כאילו חיוני. אני לא יכולה לשפוט את הדברים לפי איך שהוא נראה בוידאו, בלי בוידאו הוא נראה בסדר גמור. אתם יודעים, לפעמים אוכלים יותר מדי, אוכלים פחות מדי, כל העסק הזה של הסום הוא לא דבר קל לאנשים בגיל מסוים, ובכלל צריך להגיד. אז יכול להיות
שם. אולי את יודעת כמה זמן הוא היה בבית הכנסת?
תראה, אני לא יודעת כמה זמן הוא היה בבית הכנסת, אבל הוא היה בבית הכנסת הגדול, בדרך כלל מה שאנחנו מכירים זה שאנשים הולכים בין 6-7, זאת אומרת, בשעה האחרונה,
אוקיי.
לפני האוכל, הם הולכים לבית כנסת, ואז ככה...
טל, את עונה לו נורא ברצינות, והוא מסתלבט פה.
התשובה בגוף השאלה.
תראו, אני לא יודעת.
כן, חייבים לסיים.
אם אנחנו נתנה, אתם יודעים, כמו בוועדת חירות, צריך פרטי בדיוקים, אם נגלה שהוא רימה אותנו, אז
אתה יודע. טל שניידר, הכתבת המדינית,
והפרדה של זמן ישראל.
תודה רבה רבה. בעודי שונצת ורואה טלוויזיה בו זמנית, עיני נחה על ציוץ שכתב בחור בשם סניר פלג, ואני מצטט לך את חלקו הקטן.
איש חינוך, איש ואמן. חינוך
ואמן, כן. יום כיפור הזה החלטתי שאני צריך לעבוד. פניתי לאחראי עליי בחברת ההבטחה ואמרתי לו שישבץ אותי באיזה אתר, מקום יחסית נוח, אבל שאני רוצה לעבוד ביום כיפור, כי ידעתי שזה היום שבו אני יכול לעשות כסף. למעשה, אני יומיים שם. ערב טוב, סניר פלג. פלג.
ערב סליחה. טוב, כן, ערב טוב לכם, מה שומכם?
בסדר.
אני קראתי ככה וקצת נצבט לי הלב, אני חייבת לומר, אתה החלטת לעבוד ביום כיפור בגלל התשלום, כי אתה צריך את הכסף כדי לשרוד, כדי לחיות?
כן, 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 אני, זה, למעשה, ביום כיפור, יומיים האלה, הם כמעט שליש מהשכר שלי במשרד החינוך.
אתה מורה?
אני מורה מקצועי, כן? בבית ספר יסודי.
אוקיי.
בעיר פתח תקווה.
אוקיי.
מלמד בסביבות 84% משרה. ומרוויח בסביבות ה-6.5 נטו.
ומה?
ואני גרוש, ויש לי ארון הוצאות, אתה יודע, צריך להתפרנס.
יפה. עכשיו תאמר לי, מהי העבודה שעשית ביום כיפור בשביל להשלים הכנסה?
במשך יומיים אני הייתי באתר בלובי של במשרד הישראלי הייטק בפתח תקווה. שמרתי 8 שעות, הייתי בעמדה 8 שעות, 8 שעות הלכתי לתפוס איזה נמנום בלובי של משרד אחר. ואז עוד פעם 8 שעות, וככה עד יום רביעי ב-11 בלילה.
אני מניח שביום כיפור התשלום הוא...
משולש אולי אפילו.
משהו.
הוא גבוה יותר, כן, הוא ב-150-200%, אני לא סגור על כמה בדיוק, אתה מקבל על השעה שאתה, על השעות שאתה ממש עובד, השעות שאתה לא, אתה מקבל גם הכנסה.
שמה, קודם כל, זה מקומם שכאלה מזכרות יש למורים, אבל אני לא רוצה להיכנס לך לכיס, אבל כמה עושה מישהו שמחליט להקריב את יום כיפור ומעביר יומיים בלובי של בניינים?
כמה הוא מרוויח? אני לא יכול, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל עד עכשיו לא ביקשתי לעבוד באמת ביום כיפור, לא ביקשתי את זה. כי אני חושב שגם לי מגיע מנוחה קצת, אבל ממה שאני הבנתי מהאנשים אחרים, זה בסביבות 1,700 שקל, 1,800 שקל, שכר ליומיים כאלה של העבודה.
20% מהשכר שלך.
זה פשוט לא יאומן, אתה יודע, ומה שעוד יותר לא יאומן, זה שכבר היו אמורות, אמור היה להיחתם הסכם השכר, שאולי היה מיטיב גם איתך, כמו עם הורים מתחילים אחרים, אז אני רק מזכירה לך ולמאזינים ולהורים, שאין הסכם עדיין, יש רק הסכמות, ההסכם לא נחתם, כמו שאין...
מה שהבנתי, טיוטות שעוברות בין המסלע...
כרגע אפילו הטיוטות לא ממש עוברות, כיוון שאין מקור תקציבי להסכם הזה, כיוון שראש הממשלה מתנגד לקיצוץ רוחבי במשרדים, אז אין מאיפה להביא את הכסף, אז כרגע זה הסכמות. אני לא אתפלא אם אחרי החגים תפרוץ עוד שביתה. סניר, אנחנו מאחלים לך גמר חתימה טובה. ותודה ששיתפת אותנו.
הפוסט בפייסבוק עשה את העבודה.
בטוויטר.
ותודה שהזמנתם אותי, ואני מקווה שהתהודה של הדברים האלה יעוררו שינוי ויזרזו את הדברים. אני לא אופטימי, אבל אני מקווה.
מה, יותר תהודה מאיתנו יש?
ממני, מאריה. כן. תודה, סניר, תודה רבה.
תודה לכם, חתימה טובה.
חתימה טובה. ולעניין לגמרי לגמרי אחר, הגיעו תלונות רבות ללשכת סוכני הביטוח, מסוכני ביטוח מהחברה הערבית, שמסתבר שיש איזושהי מדיניות חדשה שמפלה נהגים ונהגות, נהגות ונהגים, סליחה,
כן.
ביישובים ערבים ברכישת ביטוח חובה לרכב, והמדיניות הזאת מונעת מסוכני ביטוח ערבים למכור ביטוחי חובה, אסור להם.
מי אמר לך זה חדש?
מה זאת אומרת, זה חדש?
אני אגיד לך. טוב, אני מציע להתחיל לדבר עם האיש, ואז... עם אדם
חג'נה, יושב ראש ועד ההיגוי של סוכני הביטוח בחברה הערבית, ערב טוב.
ערב טוב לכולם, לכם ולכל המאזינים.
זה לא חדש, אומר מליניאק?
לא, החלק, מה שהתחיל מניאק להגיד, הוא צודק, זה לא כל כך חדש. חסימת הסוכנים בחברות הביטוח הישראליות, זה כבר מכמה שנים טובות, מדיניות של מין אפליה מסוימת נגד הסוכן הערבי. אני יכול להסביר רק מה הטענות של חברות הביטוח. טענות שני דברים. א', טענות שיש שכיחות בחברה הערבית של התאונות, בדרך כלל אנחנו מדברים על ביטוח חובה, הוא גבוה יותר מחברה יהודית. וטענה זו באמת היא טענה צודקת. רמת השכיחות בחברה היהודית היא בין 1-1.5. בחברה הערבית היא בין 2.5-3.5. אבל לכך יש הסבר. כי בחברה הערבית, התשתיות בחברה, והכבישים בחברה הערבית, הם שונים לגמרי עם התשתיות בחברה היהודית. אי אפשר להגיד שהתשתיות בסכנין ובערה, בדומות לתשתיות שברמת גן ובגבעתיים. דבר נוסף רק בשבילך, גם העובדים הערבים יוצאים כל יום מדי בוקר לקומות העבודה שלהם בערים ובחברה היהודית, ומרחקים מאוד גדולים, כי אין אזור תעשייה בחברה הערבית שיכולים לקלוט את העובדים האלה, ויוצאים כל יום בבוקר לנסיעות שהלוך לחזור לעבודה מעל 200-300 קילומטר.
עדל.
כן.
בחיית עדל. כל מה שאמרת נכון, אבל תגיד לי, כשנהגים, אני לא בודק תעודות זהות. אבל תראה איך נוהגים בכביש 25 ובכביש 40 ובאיפה שאתה רק רוצה, בלי, על אותן תשתיות שנהגים יהודים עושים תאונות, תראה איך נהגים, בסופו של דבר אתה הרי סוכן ביטוח.
כן.
ויש מה שנקרא אקטואריה. משלמים לפי הסיכון, בודקים מה הסיכון, לפי זה גובים פרמיה, נכון?
עד עכשיו נכון.
אתה לא חושב שמעבר לכל מה שאמרת ואתה צודק, תשתיות וכן הלאה, האם הנהג במגזר הערבי הוא לא יותר מסוכן מבחינת ביטוח מאשר יתר הנהגים?
לא, אני אומר לך בפירוש לא. כי הממוצע של הנהג הערבי על הכביש הוא הרבה יותר גבוה מהממוצע של הנהג היהודי, כי מי שעובד בגוש דן, והמסה הגדולה בדוגמה של גוש דן, נוסע בין 5 קילומטר ל-20 קילומטר בשביל להגיע לעבודה, אם הוא בכלל נוסע עם הרכב. כי הוא נוסע אולי עם הקרוקי, עם האופניים או עם הקטנוע שלו למקום העבודה או באוטובוס. ועוד מעט ייסע גם ברכבת הקלה, אז אפילו לא ישתמש ברכב. העובד הערבי יוצא כל יום מהגליל לעבוד, או בתל אביב, או באשדוד, או באשקלון. הלך חזור מעל 300 קילומטר. כל עוד שאתה נמצא יותר על הכביש, אתה חשוף יותר לטעונות.
זה בטוח, אבל אפשר למדוד את זה. היום יש כלים למדוד, גם פר קילומטר כמה טעונות יש. אבל אתה הרי יודע, לבטח דירה, לא רוצה סתם לנקוב בשמות, כן. אבל יש מקומות שאתה משלם כפול ממה שאתה משלם ברמת השרון.
טוב, אני אסביר לך עוד נקודה. אני שם לב, אני לא מדבר בכלל על ביטוחי עסקים ולא דירות, ולא ביטוח מקיף לרחבים.
לא, אני מדבר על סיכון.
כן, אני מדבר רק שתבין למה אני חותר. אני מדבר על ביטוח חובה. ביטוח חובה זה חוק שחקוקה כנסת ישראל ב-1976, מחייב כל בעל כלי רכב לרכוש ביטוח חובה ברכבו. זאת אומרת, זה חוק שאני חייב לקיים כאזרח במדינת ישראל, לא משנה יהודי כערבי, אני חייב לקיים את החוק. בפני החוק אין שיקולים מסוימים, אני חייב לבצע את החוק. בביטוח מקיף, ביטוח דירה, ביטוח עסקים, אני יכול לעשות את החיתום שחברת הביטוח תרצה, ולפי שיקול דעתה. אבל ביטוח חובה וחר ובו חוקי בישראל, אין לה את השיקולים האלה. צריך להיות שוויוניות בפני החוק, שאני כאזרח ערבי אוכל לבצע את החוק כמוך בדיוק.
עכשיו תגיד, הבנו. עכשיו, רק שאלה אחרונה. מעבר לעניין של סוכני הביטוח, אני מדבר עכשיו על המבוטחים. מה עושה בן אדם במדינת ישראל, הוא חייב לעשות ביטוח חובה, וחברת ביטוח אומרת לא מבטחת אותך?
טוב, אלף שני דברים. אלף, יש תופעה מאוד מאוד מדאיגה בתקופה האחרונה, שחלק קטן מחברות הביטוח התחיל תהליך של זיהוי על המבוטח לפי קוד מיקוד של האזור המגורים שלו, וחסימת אותו לקוח. וזה אני בעיניי, זה נשנה של אפליה, של מריח מאוד של גזענות, זה אבסורד במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, שאנחנו מדברים על ביצוע חוק, אנחנו מדברים על שער הביטוחים. וזו תופעה מאוד מדאיגה, שסוכני הביטוח והחברה הערבית קימו צעקה בלשכה, והלשכה התחילה לטבל מול הגורמים המתאימים בנושא, אני מקווה שהנושא יבוא על פתרונו.
עד למחר, אנחנו חייבים לפרט.
רק תשובה למלינה של האחרונה, מי שמסורב לביטוח, הוא חייב לפנות לחברה שנקראים לה בול, ולחוש ביטוח בחברת הבול.
עדן מחדנה, יושב ראש ועד ההיגוי של סוכני הביטוח בחברה הערבית, נושא חשוב מאוד, תודה רבה.
תודה.
שיהיה חג שמח לכולם.
גם לך. תודה רבה. הגענו לבורסה, ערב טוב לנועם רוקח, מאנליסט בית השקעות, מה העניינים?
הלאה.
אנחנו היינו ביום כיפור, והשווקים חגגו? היו עליות, מה קרה שם?
השוק האמריקאי השבוע כבר מצטבר, מגיע לעליית של 6%, בהפוך על הפוך, נתון חלש, מדד מנהלי הרכש ביום שני, אז איך נתון חלש, איך משהו שהוא לא טוב הוא כל כך טוב, השווקים כבר מתרגמים את זה שהריבית מתחילה להשפיע, תביא לאיזה עתה, והעתה הזאת תקרין על האינפלציה, ואחר כך כנגזרת גם אולי תרגיע את קצב העלות הריבית, אז כל עוד הנתונים נחלשים ומעידים על העתה זה בסדר, כל עוד הם לא ממש כמובן גרועים ומשקפים איזשהו מיתון, אז אנחנו עליות מצטברות היום, ישראל קצת מנסה להדביק את החסר, להשלים חוסרים, גם היום מדד תל אביב 35 עולה 1.5%, מדד תל אביב 90.08%, מדד הבנקים מעל 1.5% גם כן, ארצות הברית פתחה ככה גם קצת ירוק, אמנם ה-S&P לא שינוי, אבל נסדק עם עוד 4 עשיריות, וכאמור כמעט 6% השבוע.
זה יפה מאוד. תגיד, והאם אנחנו נראה את סוף הסייקל של העלות הריבית פה? האם זה קצת ירגיע את הנגיד? דיברנו על זה. באיזה יום דיברנו על זה?
יום שני, עלת ריבית.
נכון. לא יודעת, כל היום כיפור הזה
בלבלי. יום שני זה היה בשנה שעברה.
בדיוק, לפני שנחתמנו וגמרנו.
לפני הקליחות.
נראה לך שהוא יעצור עכשיו או שיגיע ל3.5%? 3.5%.
אם מקשיבים לסאבטקסט, 3.5%, אז אנחנו עכשיו ב-2.75%, 3.5% תוך כמה חודשים. ובזה נגמר סייקל הריבית. פשוט. זאת אומרת, סייקל הריבית 3.5, זה לא אומר שמיד נראה התהליך של הורדת ריבית, אלא יצטרך להיות קצת זמן, לראות שבאמת יש האטה במשק, שהאינפלציה נרגעת, נגידים צריכים את הביטחון שהאינפלציה הזאת הם השתלטו עליה, אבל 3.5 זה סוף הסייקל, מעבר לזה זה לא מתאים לא לכלכלה הישראלית, ונראה לי שנגיד הפעם בסאבטקסט היה כבר יותר ברור, מהפעמים הקודמות.
נועם רוקח מבית ההשקעות האנליסט, תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה רבה גם, אריה, לאורחות ולמפיקות שלנו, מלי בנימינו ומיכל קדוש, על אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל נויה חסון, עדן בן ארי ומאורטה, ומי שהנהן כאן בכן, לדבריו של נועם מאנליסט, זה רוני ברון? שר האוצר לשעבר, רק אני מזכירה למיכל.
כן, היום פקדונות דולרים לשנה וחצי עד שנתיים, נושאים ריבית של בין 5.7% ללמעלה מ-6%.
אז כדאי, אוקיי. ניסי, מה אתה אומר על הניתוח המעמיק? ניסי משאל כמובן.
אני, מה שרוני אומר מקובל עליי, בלי להבין הרבה, אבל אני מקבל אותו, ואני, יש לי הרבה כבוד.
תודה רבה, ניסי.
שאני משדר איתו, משדר איתו היום.
מה זה? יש לך 2 דקות, עוד תלך תן הוראות בבנק, הם עוד מקבלים עכשיו הוראות לסגור.
חבר'ה, אני לא מבין על מה אתם מדברים, תכניסו אותי 10%.
כן, מלין יקוע בנק בדרך.